קורונה, ביטלו לנו את שבוע אופנה. פתאום כל הקמפיינים, לאט לאט אני מקבל טלפונים שזה מתבטל, והיום צילום הזה מתבטל, וזהו. ואנחנו, אני מבינה שאני הולכת לקראת שנת שבתון, סוג של, עם סוף לא ידוע. ופרויקט החיים שלי עומד בסימן שאלה. פרויקט החיים שלי זאת סוכנות ג'וסי, שזו סוכנות שהקמתי אחרי הרבה שנים שרציתי לעשות את זה. רציתי לפתוח את האופציה עבור התעשייה הישראלית, גם של הפרסום וגם של האופנה, להשתמש וללהק דוגמנים ודוגמניות שהם לא באידאל היופי המקובל, השמרני של העולם הישן, מה שאנחנו מכירים. וידעתי שאם בעצם אני אקבץ קבוצה של דוגמניות ודוגמנים שהם מקצועיים, שהם טובים, שהם יודעים את העבודה, שכיף לעבוד איתם, אבל הם לא במידות הסטנדרטיות, לא בלוק הסטנדרטי שהתעשייה מכירה, אבל הם כן סופר מקצועיים וכן סופר מגניבים, אז יש סיכוי שזה יתחיל להיכנס ולהיכנס איך אני אקרא את זה? למיינסטרים? כן, שזה התחיל להיכנס למיינסטרים. וקמתי את הסוכנות בסוף 2018, ופתאום בתחילת שנת 2020, אני קולטת שהדבר הזה הולך לאבדון. יש סיכוי גדול שאני סוגרת את הסוכנות. ומה אני בלי המשמעות של חיי, שזה הפרויקט הזה? פשוט באמת, באמת עמדתי בסימן שאלה. כל המשמעות של החיים שלי פתאום מתשתשה לי מול העיניים. ומתוך הדבר הזה, כמובן, כמו כולם, סידרתי את הבית, עשיתי ניקיונות, ישבתי, כתבתי, חשבתי, אפיתי, אתה יודע, כמו כולם. ומה שהיה מדהים זה שאנשים המשיכו לפנות אליי, לבקש עזרה. דווקא לא המותגים, שכולם היו בשבתון, בתרדמת, אלא נשים, נשים שרצו, שעדיין רוצות, ויש להם את החלום לעשות משהו משמעותי בחיים שלהן, לבטא את עצמן, להביא את עצמן לפרונט. שאלו אותי, איך עושים את זה? איך אפשר לעשות את זה? בואי תעזרי לנו. ומתוך הדבר הזה, הקמתי את הרול מודלס, שזאת תוכנית הליווי שלי, מנטורינג פרוגרם, שאני מפעילה כבר שנה, והיא נותנת המון משמעות גם לי וגם לנשים שממש הפכו אותה לבית שלהן, ואנחנו מחזיקות יד אחת לשנייה בדרך לפרונט.
טוב, אז נמצאת איתי היום ריי סגב. ריי קודם כל חברה ואישה מקסימה, אבל בין היתר גם עוזרת לנשים להפוך את הייחודיות שלהן למותג נחשק ומצליח, ומותג שגם מביא אותן לפרונט. היא עושה את זה באמצעות, כאמור, סוכנות הדוגמנות ג'וסי, שככה היה על סימן שאלה אחד גדול בתקופת הקורונה, אבל יחד עם התקופה נולדה גם תוכנית הליווי רול מודלס, שנדבר עליהן, על שתי התוכניות האלה המון היום, אבל גם היא עושה את זה דרך תוכן שהיא מייצרת ברשתות החברתיות. אגב, יש לראי גם פודקאסט שנקרא ג'וסי טוק, אתם מוזמנות ומוזמנים גם להאזין לשם. מה שמיוחד ומגניב ואני אוהב מאוד ומעריך אצל ריי זה שהיא מקדמת אידיאלים שונים של יופי ועוזרת לנשים לפרוץ לקדמת הבמה. היא הופיעה אגב בכמעט כל מגזין שאתם מכירים, והדוגמניות שהן בוגרות התוכניות שלה לוקחות חלק בהמון קמפיינים של מותגים שאתם מכירים, כמו קסטרו, רנואר ועוד ועוד ועוד. אז מה שלומך ריי?
אני מחלימה מאיזה צינון, אבל כמו שאתם שומעים על הקול שלי, אבל טוב, מצוין. מעולה. אני בעלם שאני מוזמנת לדבר בפודקאסט על כסף. זה מטורף.
אבל נגיע גם לתהליך.
כן, מי היה מאמין?
כן, תכף נגיע גם לפיננסים. אבל בואי תספרי לנו רגע, מאיפה הכל התחיל? למה את עושה את מה שאת עושה? כאילו, איך הגעת לזה בכלל, לעולם הזה?
אז אני חושבת כל החיים מאוד מאוד נמשכתי לאמנות ולפרפורמנס, ובתור ילדה רקדתי בלט, ונורא נורא אהבתי את הבמה. אבל עם זאת, אני בחורה גדולה וגדולה. כן, היום אני יודעת שזה לא גדולה, אבל בתור נערה הייתי מאוד בולטת, מאוד נשית יחסית לחברות שלי, ומאוד לא התאמתי לבלט הקלאסי, בכלל, התבניות המקובלות, אני חושבת שאף פעם לא התאמתי, ואז לא ידעתי שזה חיובי, לא ידעתי שזה טוב, לא ידעתי שהייחודיות שלי זה מה שיביא אותי להצלחה. אני נאבקתי בדבר הזה, ורציתי להיות נורמלית, ורציתי להיות כמו כולם. זה הדבר היחיד שהכרתי גם בבית. עודדו אותי, כן, לפתח את הכישרונות שלי, ובאמת, תמיד הייתי נורא, נורא אומנות, ילדה נורא יצירתית ואומנותית, אבל עדיין, משהו בחברה שלנו, כל הזמן מעודד אותנו להיכנס לנורמה, להיות בסדר.
זה גם דברים שאת יודעת, מגיל אפס, שמו אותך בבית ספר עם שתי תלמידים על שולחן, ועכשיו זה חולצות אחידות, כל הדברים האלה שמכניסים אותך לשבלונה, ממש להנדסת בני אדם, נכון? לאיזשהו משהו, לאיזשהו תוצר.
נכון, ופתאום שיש ילדה אחת שהיא יותר גבוהה ויותר גדולה מכולם, ונראית בוגרת כזאת. תשמע, אני ישבתי עם אמא שלי והחברות שלה, שהן היו לומדות לתואר, כאילו ילדה, זקנה כזאת, ילדה שאוהבת להיות עם המבוגרים, אפשר לדבר איתה על מהות החיים וזה. ואף פעם לא הייתי זרה כזאת, לא מצאתי את עצמי. אני חושבת ש... בתקופה היא, זה גם באמת לא היה מקובל להיות משהו אחר. היום זה מאוד מקובל, היום זה שיח שמדברים עליו, ואני חושבת שככל שאנחנו לומדים שדווקא הייחודיות שלנו, זה בעצם הבידול שלנו, זה מה שמביא אותנו להצלחה.
עדיין, אני מניח, נערות קשה להם. כאילו ילדים זה חרה של דבר.
למרות שהנוער היום חשופים לידע שהוא בלתי יאמן.
נכון, אבל מצד שני יש גם את האינסטגרם ששם המודל היופי השמרני, וזה עדיין שמור, כאילו שם את רואה, את יודעת.
כן, לשמחתי יש גם יוצרי תוכן ויוצרות תוכן שהם מביאים מסרים חדשים ומרעננים, ובאמת יותר...
כן.
אבל צריך לדעת...
זה נכנס למיינסטרים, כן.
כן, צריך לדעת לבחור את זה. צריך לדעת לבחור אחרי מי לעקוב.
נכון.
כשאנחנו היינו צעירים, לא היה לנו באמת אפשרות לבחור. אז שלטי חוצות ומגזינים וטלוויזיה, וזה מה שאתה צורך. אז הרגשתי תמיד זרה. קיצור, מפה לשם, הפסקתי לרקוד, לקחתי את הצד האחורי של המאחורי הקלעים, וויתרתי על הפרונט. אמרתי, זה לא בשבילי, אני לא שם, אני לא במשחק הזה. באיזשהו מקום, אתה יודע, ויתרתי מראש על הדבר, למרות שנלחמתי המון שנים, כן? נלחמתי עד גיל 16. עד גיל 16 ממש נלחמתי עם זה, ודיאטות, ומה לא, רק כדי לנסות להישאר ולא לוותר, כי יש בי, אני חושבת שיש בי את הדבר הזה של ההתמדה, כאילו מגיל מאוד צעיר, אני חושבת שזה גם משהו שלימדו אותנו בבית, וגם באופי שלי אני כזאת מתמידנית. ו... רק בגיל 25, אחרי שכבר אני עובדת בפרסומות, בסרטים, בקטלוגים, בסדרות, מאחורי הקלעים, בתור דרסרית, מעצבת תפורה בעצם של סטים, יום אחד, באחד הבלוגים ובפייסבוק, יצא לי כזה לראות דוגמנית שהיא במידה שלי, וכולם דיברו על זה, זה עשה בז מטורף ברשת. סושיאל מדיה סוף סוף הביאה אלינו את הידע שלא היה לנו, לא יכלנו לרכוש אותו בשום מקום אחר. אם היית רוצה לראות איזושהי הפקה כזאת או משהו, אתה היית צריך, לא יודעת, מגזינים מחול, וגם זה היה משהו שהוא מאוד נדיר. וסוף סוף, אתה יודע,
הגיעה הבשורה.
ומיד זיהיתי שזה מדבר אליי, ושזה נותן לי תחושת לגיטימציה מטורפת להיות מי שאני. ואני חושבת שזה הכוח הכי גדול שיש לסושיאל מדיה, לגרום לנו להרגיש שאנחנו לא לבד, ושיש לנו לגיטימציה בעולם, ושאנחנו בסדר, גם עם השונות והמוזרות שלנו. המסר הזה היה מאוד מאוד חזק בשבילי, והחלטתי שזה המסר שאני הולכת איתו בעולם, וזאת המטרה שלי, לגרום לאנשים להרגיש יותר לגיטימי ממי שהם.
איך, מתי הגיע השלב שהופעת בסופר פארם, ובעצ'נם, וברנואר?
ובבלייזר, על השאר של בלייזר.
נכון, זה גם, אני הופתעתי. עשיתי תחקיר על ריי. אני וריי מכירים כבר גם, זה חצי שנה נגיד. משהו כזה.
נכון.
אז ידעתי את הדברים האלה, לא ידעתי כמה, כאילו, מה שנקרא, מפתיע אותי מחדש.
כן, כן, תשמע, זה קריירה של 12 שנים, מפה לשם.
שיור.
של התמדה, נחישות ותשוקה.
ממש לוחמת.
שהביאה אותי באמת להישגים מטורפים. אומנם איך, לא, איך זה התחיל? לא פיננסים, לא מבחינה פיננסית, אבל מבחינת...
יש כן. שייך לכל איך, אני מכיר את הפיננסים שלך במקרה.
במקרה.
לא, במקרה. אז רגע, אז תכף נגיע לזה, אבל שנייה לפני, איך בגיל 25 עדיין היית דרסרית מאחורי הקלעים, מה היה הסטייג' או השלב, או איך עשית את הקפיצה לקדמת הבמה?
אז בעצם, קודם כל, הבנתי שזה דבר חשוב, ואני חושבת שזה משהו שמאוד מאוד עזר לי להמשיך לעשות את זה, אפילו שזה היה נורא נורא קשה, וגם אנשים זלזלו, זה לא בא להם טוב כל כך, גם המשפחה, גם החברים, כאילו, מה את עכשיו קשורה? יש לך קריירה, יש לך, את כבר בנית לעצמך מוניטין, מכניסה, סבבה. עסק בתחילת הדרך, עובד, כאילו, הכל טוב. למה עכשיו להכניס עוד איזה עניין שהוא בכלל, כאילו, עזוי, זה חדשני, זה לא... ואני חושבת שהתחושה הזאת שזה חשוב לעולם ולא רק לי, שזה גדול ממני, הוא פשוט גרם לי להמשיך ולהילחם. באמת, נלחמתי בתחנות רוח בהתחלה, ממש. ועד היום. זה לא איזה משהו שאתה יודע כבר...
עוד לא.
לא.
אנחנו עדיין במלחמה.
יש עוד עבודה. כן. זה קצת השתנה, המסרים שלי קצת השתנו, אני חושבת, אבל אני אדבר איתך על זה בהמשך. בכל מקרה, אז מה שבאמת עשיתי, זה פשוט עם חשיבה יזמית, סך הכל. אני חושבת שיש לי איזושהי חשיבה יזמית, שאני לא יושבת ומחכה שמישהו יגלה אותי, או שמישהו יציל אותי. אני עושה. אז מה שעשיתי זה קודם כל פתחתי בלוג, התחלתי לכתוב שם כל מיני מחשבות, לפרסם שם הפקות שראיתי בעולם, עשיתי מחקר מאוד מאוד מעמיק על הנושא הזה. אני חושבת שפיתחתי סוג של אובססיה לעניין, בכל שעה פנויה שהייתה לי, זה מה שהתעסקתי בו, זה מה שדיברתי עליו, זה מה שכתבתי עליו, התחלתי להצטלם בעצמי, אז יזמתי הפקות עם אנשים שאני מכירה, פניתי לאורחות של מגזינים, לסטייליסטים, לצלמים, ניסיתי ליזום כל מיני הפקות ביחד. לאט לאט, האמת שכבר בהתחלה ניסיתי להקים סוכנות, כי אף אחד לא רוצה לייצג אותי. הלכתי לפגוש, להיפגש עם כל מיני סוכנויות, מי שהסכים, ולא, זה לא התאים. וגם כשזה כן כבר התאים, במהלך השנים, אתה יודע, הייתי מיוצגת פה כמה חודשים, שם כמה חודשים, סוכנויות גדולות דווקא, וגם קטנות. וכל הזמן הרגשתי שאין להם באמת מה לתת לי. הם לא באמת מבינים את הפוטנציאל שלי. אני חושבת שבתקופה ההיא, גם הכוח של יוצרי תוכן לא היה כזה גדול, כמו היום, וגם הקטע של הפלאס סייז, קוראים לזה דוגמנית פלאס סייז. היום זה כבר ממש משתנה, כי היום הייחודיות והמסר והאופי שלך, הם חלק בלתי נפרד מהפרסונה שאתה בעולם הזה. היום לקוחות כבר פחות מעניין אותם המידה של הדוגמנית. רוצים לראות את האופי שלה.
אני רגע מכניס את זה לעולם העסקי. אני חושב שבסוף כאשר עושים קמפיין, גם אנחנו בחברה, כשאנחנו לוקחים לקוחות שלנו ועושים עבורם את תהליך השיווק, אנחנו מנסים להגיד, שנייה, הלקוח, האבטר שאנחנו פונים אליו, הוא חייב להזדהות, להרגיש חיבור, להרגיש שזה אותנטי. וכשרואים, לדעתי, מישהי פלאס סייז, ככה אומרים, חידש לי, אני לא מכיר את המושגים, פלאס סייז רואה שיש...
אנחנו כבר לא משתמשות במילה הזאת,
לא אומרים
במושג הזה.
איך אומרים את זה? זה לא פוליטיקלי קורקט, זה...
לא, כאילו אנחנו לא רוצות לייצר את ההפרדה הזאת.
אין הפרדה. אוקיי, מישהי במידה גדולה, יותר מ-60-90-60, והיא רואה שיש מותג שמוביל ומקדם מישהי במידה שלה, היא מתחברת ברמה העסקית. אז בי רגע, כאילו, מודל היופי וערכים, ברמה העסקית. וזה גורם למותג למכור יותר, להרוויח יותר כסף, בשורה התחתונה. כלומר, מעבר לכך שיש פה אג'נדה חברתית וערכים והכל, גם ברמה העסקית זה הגיוני, כאילו, כבעל עסק אני אומר, זה...
כן, ההתכנות הכלכלית פה היא...
זה, כן, הייתי עושה את זה כאילו דווקא כפורץ דרך, אם אני הייתי בתחומי האופנה והבגדים, אז הייתי חושב על זה דווקא ברמה העסקית, בלי קשר לכך שזה גם כן. חברתי.
מה שצריך להבין, זה ואני הבנתי את זה די מהר, זה שהרשתות והמותגים כל הזמן נמצאים באיזה... פחד, נמצאים...
הפסקה פואטית.
חיכיתי שתניח את זה. המותגים והחברות, נגיד את זה שוב?
לא, לא, הכל טוב.
המותגים והחברות מפחדים על כל שקל שהם יכולים להפסיד, וכל מהלך חדש שהם לא מכירים, הפחיד אותם. לקח להם הרבה זמן להשתכנע, ללהק דוגמנית, שהיא לא השטנץ, לא מה שהם מכירים במידות המקובלות, באמת למה שאמרת, 90-60-90, שזה באמת הסמפל סייז. צריך להבין שגם מעצבי על וגם הרשתות, מעצבים לאיזושהי מידת סמפל, מידת דוגמה כזאת, שלפיה הם מעצבים את כל הבגדים. עכשיו, המידה הזאת יש לה פרופורציות מסוימות, וברגע שבן אדם לא בפרופורציות האלה, הבגד כבר לא מתאים לו, עולה.
אוקיי.
ואז זה עושה להם בעיות. אז הם בעצם רוצים להראות את המוצר שלהם בצורה הכי טובה שיש. אתה מבין את הסיפור?
כן.
וברגע שאני מביאה להם דוגמנית שהבגד לא נראה עליה כמו שהם רוצים, אז זה לא משרת אותם. זה לא משרת את הביזנס שלהם.
כן.
יש פה, באמת, זה נורא מורכב הסיפור הזה. עד שהם הבינו שהם צריכים לייצר בגדים שמתאימים לאישה, ולא שהאישה תתאים לבגד, זה כאילו, וזה עדיין קיים, זאת אומרת, זה משהו שעדיין תקוע להם, זה אנשים מהעולם הישן שמפחדים לעשות שינויים, וממש רואים את זה, שמי שכן מעיז לעשות את השינוי, אז הוא רואה את זה, רואה את זה במספרים, אין פה אפס, אבל עדיין, זה ממש קריאת ים סוף מבחינתם.
מה שקרה?
אני לא זוכרת מה דיברנו קודם.
דיברנו איך הגעת לעולם הזה, אבל...
אז כבר אמרתי,
סברתי. לא, זה קורה הרבה פעמים, מתחילים עם משהו, ואז
אני
זורמים.
אני הכי אסוציאטיבית.
לא, זה בסדר, זה מעניין. אם זה לא מעניין, אני אעצור אותך, אל תדאגי.
אז באמת יזמתי, פשוט הייתי בליזום וליצור, וזה גרם לי המון סיפוק, וברגע שאנשים גם ראו את העבודה שלי, ואני גם הרגשתי שאני בהתפתחות מול הדבר הזה, כאילו, כל פעם שהייתי, אתה יודע, הייתי מקבלת סירובים, הייתי מקבלת, התעלמויות, או שזלזול מאנשים, והייתי כל הזמן אומרת לעצמי, בשביל זה אני צריכה להמשיך. זאת הסיבה שלי להמשיך.
אני אראה לכם.
אני אראה לכם בסוף. וגם אני חושבת שהתגובות שקיבלתי מהעוקבות שלי, גרמו לי להמשיך, כי זה פשוט, אתה מקבל כאילו הודעה של אישה שבזכות העבודה שלי, הלכה לים עם בגד ים ואתה יודע, והרגישה שיכולה להראות לילדה שלה איזושהי דוגמה אישית. או ילדה בת 16 שעוקבת אחריי ובזכות התוכן שלי אוהבת את עצמה יותר. כאילו, אתה יודע, זה...
זה אפילו הכסף, ההצלחה, התהילה, כל זה.
זה אף פעם לא היה כסף לצערי. זה אף פעם לא היה מהסיבות האלה. ובאמת, ההתמדה הזאת היא, אתה יודע, אפילו היא הייתה נראית קצת כאילו הזויה בתקופות מסוימות, אבל לא, אני לא יכלתי אחרת. זה פשוט משהו שהוא היה...
חזק ממך.
באמת, זה היה חזק ממני, וגרם...
שאגב, זה לדעתי אחת התכונות הכי קריטיות ליזמים. כאילו, מישהו שהוא לא עם יכולת התמדה, אז רוב העסקים שאני מכיר בשנים האחרונות שלא הצליחו, מעבר לכך שזה בעיות הזרמיות, שזה עקב הכי לסכם מאוד גדול, זה היה חוסר התמדה. אז התמדה זה תכונה טובה, ושווה ככה לאמץ אותה למי שקשה לו.
מה זה לאמץ? זה אולי את התכונה הכי חשובה שיש, למרות שלפעמים אתה אומר, רגע, מתי זה הופך להיות כבר פתטי?
נכון.
אתה כאילו...
יש לב, לא, יש לב גם שצריך לעשות רגע, בוא נעצור רגע, נקח מישהו מבחוץ, שיסתכל ממעוף הציפור על העסק, להבין מה קורה.
כן, למרות שאתה יודע, אנשים מבחוץ כל... כאילו, זה היה...
לא, ברמה עסקית. ברמה עסקית, לא ברמת העשייה. אם העשייה היא הגיונית וחיובית, אז ברור, אבל אם ברמה עסקית יש איזשהו... אני מדבר על, אתה יודע, את האנשים ש... בקורונה פגשתי הרבה אנשים שסגרו את העסק שלהם. לא כי העסק לא היה בריא, לא היה טוב, פשוט זה היה קש. זה ממש התייאשו כבר, וזהו. וכאילו אמרו, די, אין לי כוח לעולם הזה, גמרתי, כאילו. לא, היו יכולים לשרוד, ואתה יודע, המחזורים היו חוזרים לשגרה, והכל טוב. אבל זה היה כבר too much. אבל רגע, תכף נחזור ל... מה זה להיות דוגמנית בתכלס? דוגרי, כאילו, אתה יודע, אנשים רואים בסוף את הקמפיין בשלטי החוצות או בווטאבר, ביוטיוב, מה זה אומר דוגרי?
היום או בעולם הישן?
בואי, וואו, זה מעניין. גם וגם, כאילו אם אפשר השוואה.
אוקיי, אז תראה. יש נורא, אני חושבת שצריך לתת את ה... וואו, רגע, שנייה, אני צריכה להתרכז.
דוגמניות בעולם הישן.
יש לי, כן, יש לי קצת הפרעות קשב. צריך להבדיל בין דוגמנית לדוגמנית על. או פרסונה, מוזה, מישהי כזאת כמו קייט מוס, או כמו נעמי קמבל, או אתה יודע, נשים כאלה שאנחנו זוכרים את השם שלהם עד היום, אפילו מלפני 30 ויותר שנים. כי דוגמניות יש מיליונים. דוגמניות שהן כמו קולב, סופו של דבר. דוגמנית שאמורה ללבוש את הבגד, כמו שאמרנו קודם, להראות את הבגד בצורה המיטבית, ואין לה שום סיי. היא צריכה להיות הכי נחמדה לכולם, תמיד כאילו שמחה, כיפית, כיף, כאילו כמו בובה כזאת, שכיף לעבוד איתה. אסור לה להגיד שום דבר, אסור לה להחוות דעה, או להתחצף, או להגיד מה היא מרגישה. אלא אם כן שואלים אותה.
מה שקרה.
ובעצם היא פה כדי לשרת את, את המותג, את הבגד, כאילו, אתה יודע, זה לא... היא לא פקטור.
יש גוף שני, מהלך שצריך גוף לעשות מהלך, את העבודה שלו.
מצד שני, היא כאילו... היא הבן אדם שרואים שם. היא הדוגמה והיא המודל לחיקוי, ואנשים שואפים להיות כמוה. אז כאילו יש פה ממש בעייתיות במסרים. בנוסף לזה, גם דוגמנות, זו עבודה מאוד מאוד קשה מאחורי הקלעים. יש המון סירובים. דוגמניות הולכות להמון המון אודישנים, ורק חלק קטן מהם מתקבלות. אז שומעים המון המון לא, וצריך כל הזמן להתמיד ולהאמין שבטוב, וזה לא יציב. אתה מהיום למחר מקבל...
לא, זה עסק... כאילו, מאתגר.
ממש מאתגר. צריך להיות מאוד מאוד חזקים מנטלית בשביל להצליח בזה.
כאילו, נגיד היום, אני מתפרץ כרגע, הרבה מהדוגמניות שבאמת מייצרות תוכן, שזה אולי הדבר שמכניס להם מהצד, אבל זה בסוף גם הופך להיות סוג של, אתה יודע, את העסק זה הרבה דברים שקשורים אחד בשני, ומייצר סינרגיה, אז מייצרות תוכן, ואז התוכן הזה, הן מפרסמות באמצעותו, ומרוויחות ממנו כסף, אבל גם זה עוזר להם ומקדם אותם בעולם הדוגמנות נקרא לזה.
כן. כן. טוב, היום, כמו שאמרתי, זה יש הבדל בין הדוגמנית של היום לדוגמנית של פעם.
זהו, אז מה זה היום?
דוגמנית של פעם היא קולב, היא פסיבית, היא מחכה לאודישנים, ואסור לה להגיד כלום, וזה הסיפור. עכשיו, דוגמנית על, גם של פעם וגם של היום, זה נשים, גברים, יש גם דוגמני על, אבל זה פרסונות שהן בעצם גם... נותנות השראה למעצבים, שהן מכתיבות אופנה, וגם אז, לפני הסושיאל מדיה, הכתיבו אופנה. קייט מוס, נעמי קמבל, סינדי קופורד, כל הדוגמניות האלה של שנות ה-80-90.
אני לא מכיר.
אתה לא מכיר.
אני מכיר את נעמי, מה?
נעמי קמבל?
קמבל, זה נשמע לי מוכר.
סינדי קופורד?
לא מכיר.
לא מכיר? אומייגאד. אבל כן, זה... יש להן כבר, כאילו, הן ביזנס ווימן, כבר
אז. כל קמפיין זה מיליונים, אבל רגע, אולי נעזור רגע אותן.
גם הקמפיינים של המיליונים, וגם שהם תמיד עשו עוד עסקים מהצד, כאילו, עוד דברים.
כן, אלה הם בטח...
לסינדי קרופורד היו קלטות כושר.
וואלה.
כן, כל אחת עושה עוד דברים. דוגמנית היום צריכה להיות פרסונה. זה לא מספיק להיות פרצוף יפה. זה יכול להספיק לקצת, אבל באיזשהו שלב צריך לפתח איזשהו אופי, איזשהו סטייל מעניין, להביא מסרים, שיהיה לך קהילת עוקבים שבאמת צורכת את ההמלצות שלך, שלך. אז אתה צריך לבוא עם האקסטרה, עם ה-added value שרק אתה יכול להביא אותו. אם זה המספרים באמת, של מה קורה באינסייטס של האינסטגרם והטיק טוק שלך, והיוטיוב שלך, זה הכל משפיע.
כן.
גם על הסכומים שאתה מרוויח, גם על איזה עבודות אתה מקבל. מותגים בעצם מחפשים את הדוגמניות והדוגמנים, שהם כבר משפיענים, שהם יכולים להביא איתם את הקהל, וגם את התוכן, הם יכולים כבר לייצר תוכן בעצמם, אז זה חוסך להם את האנשי מקצוע, את הלייצר תוכן, וגם הם הבינו שאנשים מחפשים דווקא את התוכן האותנטי של, של אותו
משפיען. זה מחזיר אותנו למה שדיברנו מקודם, שבסוף האותנטיות פה היא קריטית, במיוחד כי נניח אנשים שמייצרים תוכן באיזושהי אג'נדה, לצורך העניין עד שאת מייצרת תוכן באג'נדה של אתה יודע, מודל האידיאל היופי יכול להיות מרובה, ואז מביאים אותך כדוגמנית, זה מחזק את העילה שאת יצרת לעצמך, היא כאילו נשפכת גם אל המותג שאת מתגמנת.
לגמרי.
ואז הם נהנים גם מהעילה שזה אמור להיות, בעולם הישן, אם אני ככה מחבר את זה למה שאמרת, זה בדיוק ההפך, שהדוגמנית נהנית כביכול מהעילה של המותג, אבל היום זה, כן, אז יש פה סינרגיה של דברים. אמרת רגע משהו מעניין לגבי המספרים, אני בן אדם של מספרים. ובאמת אחד הכלים, אגב, לאו דווקא בעולם הדוגמנות, מי ששומע והוא יזם, הוא בטח מכיר את זה מאוד, שאם יש לך קהילה גדולה, אם יש לך אפילו רשימת דיבור גדולה, או אנשים, המון הרצאות שאתה מעביר ואנשים מכירים אותך, זה מאפשר לך להגיע למספרים מאוד גבוהים, אתה יכול, מה שנקרא, לעשות מוניטיזציה ולהרוויח מזה הרבה כסף, בגלל הקהילה ובגלל העוקבים. אז תוכן הוא המלך היה, תוכן הוא המלך היום עוד יותר בא לידי ביטוי עם כל הרשתות. מה זה, אבל תספרי לי יום עבודה, כאילו, הזמינו אותך עכשיו סופר פארם ליום איזה, לא יודע, לקמפיין, מה עושים, איך עושים את זה?
אז בתור משפיענית או בתור, כן, טוב, אני תמיד הייתי משפיענית בתכלס, אתה יודע, קראתי לזה דוגמנית, אבל זה היה לצורך העברת המסר. בסופו של דבר התחלתי מהבלוג ותמיד הייתי יוצרת תוכן, אז עם קהילה ועם, אתה יודע, עם עוקבות והכל.
משם זה הצליח לך, כאילו משם זה נולד.
אם הייתי מחכה, יושבת ומחכה שמישהו, כמו שאמרתי, אמרתי את זה קודם, נכון?
נכון, נכון, כן.
אם הייתי מחכה שמישהו יגלה אותי ויהפוך אותי לכוכבת, זה לא היה עוזר לי. אתה יודע, זה היה נהוג פעם, כשאני הייתי נערה, הייתי מגיעה לפה לחברה שלי בתל אביב, והיינו ככה מסתובבות על הטיילת, והיא הייתה דקיקה כזאת גבוהה, עם בדיוק המבנה גוף הנכון, וכל הזמן היו עוצרים אותה סוכנים כאלה, עם כרטיס ביקור דוחפים לה ליד, תבואי, תבואי, אנחנו נעשה אותך כוכבת. ואני כל כך קינאתי בה, יואו, למה הם לא הביאים לי את הכרטיס? אני גם רוצה. אז לה זה בכלל לא התאים, היא מעולם לא הלכה לכיוון הזה. ואני כל כך, אני כאילו אמרתי, איזה בזבוז, נותנים מגוזים למי שאין לו שיניים, כאילו ממש רציתי להיות בפרונט. זה קטע מעניין, אני לא יודעת מאיפה זה הגיע לי הרצון הזה, מאוד מאוד מוזר.
אולי משם, כאילו הקטע
אתה יודע, אני תמיד חשבתי שזה כל כך שטחי, להיות דוגמנית, היום אני יודעת שזה ממש לא.
אני עדיין מסתכל על הרבה דוגמניות באופן מאוד שטחי, אני חייבת אותך כנה. את לא, את באמת מייצרת ומייצגת לעניות דעתי, כאילו ערכים שהם מטורפים, אבל עכשיו כאילו קולב זה קולב, אין מה לעשות, זה די שטחי.
אז היום כבר פחות,
היום לא, כן. אולי, טוב, אולי.
מי שהיא קולב, היא לא תצליח, זה פשוט לא עובד. אנשים, די, זה כבר לא מעניין אף אחד, רוצים באמת את ה... גם הבינו שגם האופי שלה והסטייל שלה יכול להוסיף פה לחיבור הזה. כאילו שהיא לא תראה סתם מישהי שהלבישו אותה בבגדים שלו שלה. כאילו שזה דווקא יהיה משהו עם טאצ' אישי. אז יום צילום זה, מבחינתי, זה כמובן מלווה תמיד ביצירת תוכן אישי משלי. אם זה להתארגן לקראת ולצלם סטוריז תוך כדי... תלוי כמובן איזה יום צילום, אם זה, אתה יודע, אם זה בלוקיישן, אם זה בסטודיו, לפעמים זה יום צילום של לוקבוק לאתר, לפעמים זאת הפקה עם עוד דוגמנים ודוגמניות, לפעמים זה בים, לפעמים זה בלוקיישן, כאילו זה נורא נורא תלוי בקונספט.
כמה זמן זה לוקח הדברים האלה? כאילו אני מנסה להבין.
לפעמים זה שעתיים שלוש, לפעמים זה יום שלם, לפעמים זה כאילו 12 שעות, תלוי מה מצלמים.
זה קצר, זה לא כאילו, לא תהליך ארוך.
לא, ממש לא.
אני לא יודע, אני, אתה יודע.
יום צילום זה עד, זה בעיקרון משהו כמו 8 עד 10 שעות.
גם אם זה סרטון? כאילו גם אם זה קמפיין וידאו?
לא, זהו, נגיד פרסומות זה קצת יותר, זה עד 12 שעות יום צילום.
זה עדיין, זה לא הרבה.
מה זה לא הרבה? 12 שעות? אתה יודע מה זה? להיות ב...
זה יום אחד, סך הכל, כאילו. זה לא עכשיו 3 חודשים של... הייתי בטוח שזה יותר.
זה הרבה זמן. 12 שעות להיות בסטודיו, ולהיות באותו עניין. תחשוב, אתה יום עבודה שלך, גם אם זה 12 שעות, הוא מאוד מגוון. יש כן. לך גם פגישות, גם זומים. גם בטח אתה יוצא החוצה לפגישות. כאילו זה כל הזמן כזה, זה משתנה, זה לא רק להיות בסטודיו ולצלם...
כן, לא, אוקיי, לא, בסדר. כן, לא, זה לא היה זלזול, זה היה, הייתי בטח חושב שזה פשוט יותר.
זה קטע, כאילו זה נורא נורא מעייף להצטלם, נורא מעייף. אנשים לא מבינים כמה זה, זה פשוט כאילו...
כן.
גם לפעמים להמתין, לפעמים אתה ממתין, בלוז כאילו יש לך שעות שאתה בהמתנה להצטלם, כי יש... סדר של אנשים שמצטלמים לפניך, ויש כל מיני עניינים אחרים שצריך לסדר שם, ותאורות וזה, המון המון המתנה. אז, אבל כן, לפעמים זה לא, לפעמים אתה פשוט מחליף בגדים 80 לוקים ביום, כאילו וואי, מצטלם, וואי. מחליף, מצטלם, מחליף, מצטלם, מחליף, זה נורא נורא משתנה, באמת, זה כל יום צילום הוא נורא שונה מהשני.
אם עכשיו יש מישהו, מישהי ששומעים אותך, והם רוצים גם, הם רוצים לייצר תוכן, הם רוצים להיות בפרונט, לאו דווקא כדוגמנים, אולי כבעלי עסקים, אולי...
שיבואו לתוכנית ליווי.
אבל כן, אז אוקיי, תכף נדבר על זה, אבל מה עושים? איך, כאילו, הצעדים הראשונים, מה, לפתוח בלוג?
קודם כל צריך להבין, אתה לא יכול להיות פסיבי. אתה חייב להיות אקטיבי ולקחת אחריות לגבי החיים שלך. לקחת אחריות על החיים שלך, זה לקחת אחריות על המסר שלך, לקחת אחריות על המותג שלך. זה אומר שאתה תצטרך לפעמים להיפרד מכל מיני פחדים שיש לך. לפעמים אתה צריך להבין בדיוק מי אתה בתוך הסיפור הזה, ולאפיין את עצמך, את הייחודיות שלך. לפעמים, אתה יודע, יש דברים, דיברנו קודם על פסון, לפני התוכנית, לפני הקלטה, דיברנו על
פסון של המנטורים.
על הפסון כזה. בכלל, של אנשי הפסים. של אנשי עסקים.
טעות פודיאנית.
כן. שיש להם פסון כזה של כאילו הכל, הכל, הכל בשליטה.
כן.
ווואלה, אני לא מאמינה בזה. אני באה מכיוון אחר של כאילו, זאת אני, ואני הכי אמיתית ואותנטית, ווואלה, לפעמים לא הכל הולך כמו שאני רוצה. אבל כשהולך, אני גם יודעת לחגוג את זה, ולשמוח עם זה, ולהתגאות בזה. ואני חושבת שהאותנטיות והמסר, זה משהו שבאמת צריך להבין, כל אחד צריך להכיר בעצמו, ולהבין שזה הכי חשוב שיש. כי אתה צריך להבין מה הלמה שלך, למה אתה רוצה להיות בפרונט. מה זה נותן לך, מה זה משרת אצלך, לאן אתה רוצה להגיע.
אוקיי, אז ישבתי, כתבתי, עכשיו מה, פרקטית?
אז אתה יודע בדיוק מה אתה רוצה. מסמן לעצמך את מטרת העל שלך. והיא צריכה לעמוד לנגד עיניך. עכשיו, מתחת יש המון מטרות אחרות. הן יכולות להשתנות, הן יכולות להתגמש, ככה, לפי, אתה יודע,
כאילו להגדיר את זה ליעדי ביניים.
יעדי ביניים. וכמובן, את המשימות היומיומיות, שהן אלה שהן אלה שמביאות אותך משלב לשלב. צריך הרבה סבלנות בדרך. אבל באמת... המטרה היא צריכה להיות כאילו משהו שהוא בוער בך ברמה שאתה באמת מסוגל לעשות אותה, גם אם אתה נכשל, גם אם אתה פתאום לא בא לך, יש תקופות כזה שאין חשק, אין חשק לעשות כלום.
זה פשוט מדהים, כל פודקאסט, בסוף זה איכשהו מגיע למיינדסט, מיינדסט ובאיזשהו מקום גם התמדה שדיברנו מקודם, שזה כאילו שתי
ברור,
הדברים שהכי...
זה מדע הצלחה. כן. מדע, הצלחה, זה לא רק יזמים. כל בן אדם שרוצה להצליח, ספורטאים, מוזיקאים, מדענים, לא משנה מה. כל בן אדם שרוצה להצליח במשהו, ולהיות באמת מומחה בו, להגיע, אתה יודע, להגיע באמת למצב שהוא, אני קוראת לזה מותג, אבל זה יכול להיות גם אוטוריטה, או כל
כן, דבר אחר.
צריך פשוט להמשיך בראש. לעשות את זה. להמשיך
לעשות ככה... את זה. סיפור שניים של סיפורי הצלחה שלך, של בוגרות, בוגרים מהתוכניות.
וואו, טוב, יש לי באמת המון סיפורי הצלחה, קודם כל בג'וסי, בסוכנות. זה שאנחנו היום, שהדוגמניות שלי עובדות, עובדות די קבוע, שיש להם כמעט כל שבוע יום צילום או שניים.
אשכרה.
כן,
בוא, זה קשוח.
החזקות.
זה קשוח. תחשוב
שכשפתחתי את הסוכנות, לא, תראה, דוגמנית היא רוצה לעבוד כל יום. זה המטרה שלה. כן?
כל יום 12 שעות?
לא, לפעמים זה חצאי ימים, לפעמים זה... לא משנה, אבל בגדול, כאילו, זה המטרה של דוגמנית. גם להרוויח מזה טוב, להתקיים מזה, לא להחזיק עוד עבודה מהצד.
כן.
ובאמת לעשות את מה שהיא הכי אוהבת, ברור. עכשיו, אני חושבת על זה שלפני שנתיים וחצי, כשפתחתי את הסוכנות, לא היו דוגמניות שהן מקצועיות, שהן יודעות מה עושים. אני לקחתי ומנתרתי את כולן, כאילו ממש עזרתי, הכשרתי אותן להפוך להיות כאילו...
מה שהן?
דוגמנית שעובדת, שיודעת מה עושים, שיודעת את החוקים, את הכללים, איך להיכנס, איך להשתלב בתוך הפקה עם האנשים. אתה יודע, זה המון המון מין פוליטיקה. כללים, פוליטיקות ודברים לא כתובים, שאתה צריך לדעת, הניואנסים.
כן, כן, כן.
אז באמת לחשוב שהחזקות שבאמת נשארו איתנו ובאמת התעשייה אוהבת אותן, עובדות היום יפה, מתפרנסות יפה, זה הכל יחסי כמובן, אבל כאילו אני אומרת איזה כיף זה לראות את זה. לפעמים אני לא מאמינה, אני אומרת כמה שנים אני התחננתי ליום צילום, התחננתי, כאילו אתה יודע, לפעמים חצי שנה יום צילום אחד, כן? והן עובדות.
כל שבוע.
זה וואו, אתה יודע, זה מדהים. אז זה נגיד משהו שבאמת אני מאוד מאוד גאה, מאוד גאה במהלך. אגב, גם בזכות ג'וסי, פתאום נפתחו כל מיני סוכנות אחרות שמתחרות בנו. אגב, כשהקמתי את הסוכנות, אז באמת המטרה שלי הייתה שינוי אידיאל היופי, ולהביא דוגמניות פלאס סייז, דוגמניות במידות גדולות, להפוך להיות דוגמניות שעובדות בתעשייה והכל. ועם הזמן הבנתי שיש צורך גם בדוגמניות בכל המידות, גם רזות, אבל נמוכות, יש מבוגרות יותר, יש גם כאלה שהן ביניים, לא רזות ולא מלאות, כאילו בבין לבין. יש כל מיני, ממש כל מיני, וגם גברים, פתאום גברים מבוגרים, גברים מלאים, כאילו יש כזה כל מיני, נפתחתי לכל המידות. אז בהתחלה הג'וסי הזה היה כאילו על הקרבי, על הקטע הזה של הנראות, אבל באיזשהו שלב גם השוק הכתיב לי את מה ש... אתה יודע, את מה שהוא מחפש, וזה באמת חיפשו אנשים עם קטע, אנשים מעניינים. אנשים שמביאים משהו מעצמם, זה לא מספיק, ואז הבנתי שזה לא מספיק המראה החיצוני. ובגלל זה גם קראתי לתוכנית ליווי שלי רול מודלס, כי אני בעד שאתה יודע, שנהפוך את המודל הפסיבי הזה של העולם הישן לרול מודלס, שזה מודל לחיקוי של העולם החדש, אנשים שמביאים איתם את הערך האישי שלהם, את הייחודיות שלהם.
וזה מה שבסוף גם מביא עליהם את הפרנסה, זאת אומרת, בלי להיות משהו עם איזשהו, כמו שאת אומרת, קטע ותוכן, ולעשות פעולות אקטיביות, זה גם לא יעבוד.
נכון.
תהליך, אני מכיר אותו מקרוב, אז אני יודע שהוא...
לגמרי. עכשיו, משהו גם, שהוא מאוד מאוד חזק בסושיאל מדיה, שאם אתה לא נותן מעצמך, אתה לא מקבל. ככל שאתה תיתן מעצמך טיפים וחשיבה חיובית וכוח לעוקבים ולעוקבות שלך, אתה מקבל, וכאילו, אתה יודע את זה, שאתה נותן כל מיני הדרכות חינמיות ודברים, זה מביא עליך את
החוזר, ה... כן. יש גם אנשים דקל. שאחרי שנה ושנתיים, ואומרים לי, תשמע, הייתי את זה לפני שנתיים באיזה משהו, אז ההרצאה באיפשהו, אז זה חוזר. תגידי,
אז זה חוזר אליך, כן.
לקוחות גדולים, סופר פארם, רנואר, H&M, איך מגייסים אותם כבעלת עסק? איך מגיעים לסיטואציה שזה הלקוחות שלך?
אז תראה, אני בתור בלוגרית המון שנים, כבר באמת מ-2009, זה 12 שנים, מכירה באמת את כל האנשים מאחורי המותגים. צריך להבין שזה בסוף הכל אישי. יש פה אנשים מאחורי המותגים האלה. אז בעצם... אני מכירה את המנהלת שיווק של H&M, מנהלת מותג של H&M. אני פונה אליה, אני אומרת לה, הנה, יש לי הפקה כזאת וכזאת, אני רוצה שנעשה את זה ביחד. ואני נותנת לה, אני שולחת לה ממש מצגת.
היא אומרת לך...
כבר יצרתי את הקשר אישי, היא כבר מכירה אותי, והיא סומכת עליי.
היא אומרת לך כן, אבל מיד? כי מקודם דיברנו
על... לפעמים כן, מיד. לפעמים רוצים לבדוק ולחזור אליי אחר כך. לפעמים אומרים לי, מיד לא, זה לא מתאים לנו כרגע. זה לפעמים יכול להיות כי יש להם כרגע המון פרויקטים על הפרק, ואין תקציב, זה יכול להיות כי זה לא מעניין אותם. כל מיני סיבות, אבל כן, אתה יודע, זה הקטע הזה שלא לוותר ולהתמיד. אז לפעמים מבטרים ואומרים, טוב, אולי הפרויקט הזה לא מגניב ולא לא שווה לקדם אותו. אבל צריך תמיד להמשיך ולנסות. ואני גם אומרת לאנשים שאני עובדת איתם, זה התפקיד שלי להציק לך. לפעמים אני מרגישה שאני כאילו מציקה להם, זה התפקיד שלי להציק לך, איך אני אתקדם? כאילו, אני חייבת להמשיך לשלוח לך דוגמניות לאודישנים, ולהראות לך, ולהציע לך את זאת, ואולי את זאת, ואולי את ההפקה הזאת, ואולי נעשה את השיתוף פעולה הזה ביחד. זה מה שאני צריכה לעשות, זה התפקיד שלי בתור סוכנת. יש המון המון עבודה מאחורי הקלעים, שאנשים לא יודעים בכלל...
שהיא קיימת.
וזה האמת המון 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 סטרס, המון לחץ.
גם זה המון לא, זה כאילו באמת
המון לא.
זה כאילו מחירות תכלס, אני חושב על זה.
כן, נכון, יש בזה מחירות ויש בזה גם המון פוליטיקה והמון דורסנות. העולם הזה של הסוכנויות, אנשים, הוא נורא גברי. גם אנשים שבו הם כאילו גבריות, כי זה מלחמות כוח.
כן.
כדי שבעצם, אני רוצה שמותגים יעבדו איתי באופן אקסקלוסיבי. עכשיו, אני יודעת, בג'וסי אני יודעת שהם לא יעבדו איתי באופן אקסקלוסיבי, כי אין לי כמות מספיקה של דוגמניות מהסוג הקודם, מסוג שהם רגילים לעבוד איתו. מצד שני, יש לי דוגמניות צבעוניות ומגניבות וחדשות ומגוונות, והם ירצו לעבוד איתי, אבל לא באופן אקסקלוסיבי. ואני קולטת שהמון... סוכנויות זה המוב שלהם, זה הקטע שלהם, הם מצליחים לגרום לאיזשהו מותג לעבוד רק איתם, וזה נורא מחזק, תחשוב, כאילו, כל דוגמנית חדשה מצטרף.
מונופול כזה.
כן, בטח, אז... תשמע, אני חושבת שכל אחד צריך להבין מי הוא, כמו שאמרתי קודם, מי הוא ומה הוא, ואני גם בתור מנכלית, וגם בתור מותג, וגם בתור מנטורית, לא משנה מה, אני מכירה את עצמי, אני לא כזאת. אני לא, כאילו אולי אני קצת תחרותית, אבל אני לא אדרוך על אף אחד בשביל להצליח. יש לי את הערכים שלי, ואני אצליח בזה שאני הכי טובה במה שאני עושה. עם זה אני הולכת כל השנים. אני כאילו, שמע, אני לא יכולה להיות משהו שאני לא.
כן, לא, זה גם, כאילו, אני מאוד מאמין, לא בקטע של האמונה התפלה, אבל קרמה זה, כאילו... תעשה דברים טובים, אנשים טובים יבואו אליך, כי אתה מושך, אתה יודע, זה כמו מגנט שמושך רע או מושך טוב. ומי שמושך רע ומנסה לדרוך על הקולגות או מתחרים, איך שלא תקראו לזה, זה אף פעם לא עוזר. Alright, אז אנחנו ממש מסיימים לקראת סיום.
כן, כבר כל כך מהר?
כן, אני א' שומע את זה כל פרק, אבל הזמן אף. אני אשמח ככה ברשותך שתספרי איזה מילה, שתיים, על רול מודלס.
כן, נכון, הייתי בקטע של לספר את הסיפורי הצלחה.
שזה היה, לא, זה היה טוב, כי עכשיו אני רוצה שתסבירי לאנשים איך זה קורה, כאילו, איך בסוף מישהי שהיא נובדי הופכת להיות סמבדי עם התוכנית.
אז אוקיי, אז תוכנית היא בעצם...
סליחה.
תוכנית שגם מבוססת על מדע, סליחה, מבוססת על מדע הצלחה, שאגב, יש לי ספר שאני מאוד מאוד ממליצה למי שעוד לא מכיר, שנקרא גריט, ספר שמדבר על מה התכונות שיש למצליחנים. זאת בחורה שממש חקרה את הנושא הזה, על סמך המון המון מחקרים שהיו במאה השנים האחרונות לדעתי, אולי אפילו לפני, מרתק, 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 והיא בעצם קיבצה את הכל לתכונה שנקראת גריט, שמורכבת מלהט, התמדה ונחישות. ומה שהיא אומרת זה שבעצם כל בן אדם שרוצה להצליח, אלה התכונות שהוא צריך. עכשיו אני, לפני הכל, רוצה ליישר קו עם הבנות שמתחילות איתי את התהליך. אני אומרת להם, תקשיבו, זה לא הצלחה שקורית בין לילה, אני לא הולכת להציל אתכן, זאת עבודה אישית שלכן, התפתחות אישית שלכן עם עצמכן. המון, המון חשיבה מחוץ לקופסה, יצירתיות, לקחת אחריות על המותג שלכן, לפרוץ גבולות עם עצמכן בדרך לפרונט. יש פה המון, המון ביקורת עצמית, ביקורת מהחברה שצריך להתמודד איתם. פה אני מגיעה בעצם לתת לכם יד ולהוביל אתכם ולקצר לכם את הדרך, כי יש לי את הניסיון ועשיתי את זה לבד. ואני חושבת שעושים את זה ביחד, זה הרבה הרבה יותר חזק. אז בעצם, קודם כל אני מאשרת קו, אני אומרת להם, אתן צריכות להבין שיש פה, יש פה קפיצה למים, ויש פה הרבה עבודה והתמדה ונחישות, אז תבינו שאין פה קסמים, מאוד מאוד חשוב לי להגיד את זה.
תאום ציפיות.
תאום ציפיות, אין קסמים, מי שעובדת מצליחה, מי שמתמידה מצליחה, אין פה עניין, כאילו. עכשיו, יש כאלה שהתהליך שלהם יותר קצר, בדרך לפריצה ולראות תוצאות, ויש כאלה שזה לוקח להם יותר זמן, זה באמת נורא תלוי כל אחת במה שהיא עשתה לפני זה, וכמה היא מכירה את עצמה, כמה היא יודעת מה היא רוצה, כמה היא מגדירה לעצמה את היעדים שלה, כמה היא מוכנה באמת לקפוץ למים, כי זה מפחיד, וואלה, להיות בפרונט.
זה גם מביך. אני שונא את זה, ממש שונא את זה. באמת, לשים תמונות וסרטונים, אני עושה קמפיינים ו... ורואים את זה שלי בטאבולה, בכתבות, בפייסבוק, באינסטגרם, אני לא... אני עושה את זה כי כאילו באיזשהו מקום אני מרגיש שאני כאילו מחויב, כי אם אני לא ייצר תוכן ואני לא אהיה שם, אז העסק כאילו לא יצליח, ואני רוצה כאילו לעזור לאנשים, אז אם אני... קיצור, זה כזה חתול ועכבר, אני חייב.
אז זהו, אז ברור לך, המטרה היא כל כך ברורה לך, שהיא מקדשת האמצעי, מה שנקרא, נכון? אז זהו, אז גם אני מאוד מאוד חשוב לי להגדיר להם, זאת המטרה שלכם, את רוצות להיות בפרונט, רוצות להצליח ולחיות חיים משמעותיים של הגשמה, אז...
ותרו על הפרטיות.
בדיוק. מי שאומרת שהיא לא רוצה, אז אני אומרת לה מראש, זה לא מתאים לך.
לא מתאים.
מישהי שאין לה זמן, שאומרת אין לי זמן, זה גם לא מתאים לך.
כן. לא, אם אין לה את, ותשוקה.
תשמע, יש המון אנשים שחושבים שאם הם השיגו סוכן,
נכון.
זהו. הקריירה מובטחת.
לא, גם, אתה יודע, אנשים, כן, גם אצלנו בתהליכים. והם אומרים, אני שילמתי לך כסף, למה אין תוצאות? אחי, אתה לא עושה מה שאומרים לך, מה אתה רוצה?
בדיוק, אז זהו, אז זה קודם כל ליישר קו. אחר כך יש עבודה שהיא על תוכן, להבין מה הערכים והייחודיות של כל אחת, שבאה באמת מהאופי שלה, ממי שהיא, לא להמציא עכשיו.
למי שקשה לייצר תוכן?
צריך לעבוד על זה. יש אנשים שקשה להם, יש אנשים שנורא נרתעים סושיאל מדיה. צריכים להתמודד. החיים קשים, אין מה לעשות.
דוגמנית קשה לה. אבל כאילו רוצה לדוגמנית.
לא, יש אנשים, יש בנות שהן נורא נורא אוהבות להצטלם על סט, אבל קשה להן לייצר בעצמן.
הבנתי.
והן צריכות להבין שזה מחיר שהן משלמות, כי הן יצליחו פחות. אין מה לעשות, יש המון...
גם יש כל כך הרבה פלטפורמות לייצר תוכן. אני עכשיו כאילו נכנס לכל הקלאב האוס, שזה סוג של פודקאסט, אתה יודעת, לייב כזה, אני יודע מה. כאילו זה לא חייב אפילו, אתה יודעת, לאינסטגרם זה צילומים, קלאב האוס זה באודיו, פודקאסט זה מוקלט אפילו.
היום האינסטגרם הפך להיות תיק עבודות הלא רשמי של הדוגמניות.
לגמרי.
בעצם... כל לקוח שלי רוצה לראות את האינסטגרם של הבחורה. לפעמים הם מבקשים את האינסטגרם לפני שהם מבקשים לראות את התמונות שלה.
אבל יש בזה היגיון. רגע,
כי זה מראה את האישיות שלה.
בואי חזרים לרול מודלס. אוקיי, אז מלמדים, לומדים איך בעצם לבנות את התשתיות לעסק, כי בסוף זה עסק, צריך לנהל את העסק הזה. אחד, שתיים, כדי להגיע לתוצאות, צריך לייצר תוכן, to be somebody. אז אומר גם...
בצורה עקבית.
כמובן,
לא...
כמובן, אבל אני מניח שזה גם כאילו בעיקר אינסטגרם, אבל לא רק, צריך גם לייצר תוכן כתוב ווידאוים וכאלה, נכון?
כן, כל אחת לפי העסק שלה ומה שהיא רוצה לקדם.
מה שהיא רוצה, כן. אורייט, אז לומדים את זה גם, מה עוד לומדים?
כן, אני עושה איתה ממש מין סטורי בורד כזה של כל הוויז'ואלס, איזה מותג הם רוצות להיראות, אז כאילו איך הם רוצות שהמותג ייראה ומה הוא ישדר, אז כל אחת זה לפי המסרים שלה והנראות שהיא רוצה, הם ממש עושות מחקר.
אוקיי, זה ממש אישי כזה.
כן, ממש אישי.
מעניין.
ואנחנו גם עושות צילומים, יש ימי צילום, זה גם אימון מול המצלמה, גם אגב, לא רק על סט, גם על סט וגם...
סטודיו.
סט זה סטודיו.
אוקיי, וגם בחוץ.
וגם בחוץ, וגם יש לנו הרבה עבודה על איך יוצרים תוכן לבד, איך את מצלמת את עצמך, איך את מבקשת שיצלמו אותך, ממש איך לעשות סטוריז שהם יותר נגישים, לדבר למצלמה, כל המקומות האלה שמחברים.
גם יש לך את הסקילס כאילו מג'וסי, מהסוכנות דוגמנות הזאת, כי יודעת בדיוק מה השוק ומה כל הלקוחות רוצים.
נכון, וגם באמת הבנות שאני רואה שהן כבר ככה יותר מכווננות את המותג, וכבר אני יכולה להתחיל לעבוד איתם, יש בשר, אז אני מתחילה כבר לקשר אותם לכל מיני פרויקטים, אם זה הפקות, אם זה לקוחות, אם זה כל מיני פרויקטים שלנו, שאנחנו עושות, אפילו שולחת אותם לתוכניות בוקר לפעמים לדבר על כל מיני נושאים, כשאני לא יכולה, או כשדווקא אני מעדיפה לוותר ולתת למישהי מטעמי. אז כן, זה כיף שיש לי באמת נשים שמדברות את השפה שלנו, שהן כולן בעצם מעבירות את אותו וייב של, של להיות אישה שבוחרת ומגשימה ובפרונט, ולא מתביישת ולא מפחדת ומתמודדת, ואתה יודע, כאילו זה, יש פה איזו הצהרה שהיא מאוד מאוד חשובה ומאוד פמיניסטית בעיניי. ואני מאוד מאוד, אני מאוד מסופקת מזה.
מדהים, איזה כיף, זה פשוט מדהים שהצלחת, אני חושב שזה אחד הדברים אולי שהכי ככה השיחה הזאת למדתי ממך, זה שהצלחת לשלב את עולם הערכים שלך, את התשוקה שלך, את מה שאת רוצה לאיזשהו ביזנס אחד, כאילו שנותן לך גם...
סוג של קסם, אבל הרבה עבודה.
ממש, הרבה עבודה, לא, בסדר, אנחנו לא עצלנים.
אני חושבת שהמסר העיקרי זה שאני למדתי גם בתקופה האחרונה, הנראות היא לא הדבר הכי חשוב. זה שנים, שנים, שנים התעסקתי בקטע הזה של בוא נעשה שיהיו מידות שונות באופנה, ובואו ניתן לדוגמניות במידות שונות וגדולות להיות גם בפרונט. ופתאום הבנתי שזה בכלל לא הקטע. כאילו, במיוחד בקורונה, כשמותגים חיפשו את הבנות המעניינות שיצרו תוכן מהבית, אמרתי, בונה, כאילו, הם רוצים את הבחורות שמביאות להם את הקהל ואת התוכן הטוב, זה לא מעניין אותם. איך הם נראות. אז פתאום הבנתי שהייחודיות שלנו היא דווקא הכוח שלנו, והתוכן שלנו מה שמביא לנו את העבודה. וזה בכלל לא מעניין איך אנחנו נראות.
יפה. יאללה, אז עכשיו אנחנו כל פרק מסיימים בשלושה טיפים. אז לא חייב שלושה, אפשר פחות, אפשר יותר, אבל נשמח.
האמת שכבר נתתי ככה על הדרך איזה, כאילו אמרתי אותם, אבל אני אגיד אותם שוב.
Alright.
טוב, אז טוב, דיברנו על על המטרת העל שלנו שאנחנו צריכים לזהות אותה וכל הזמן לזכור למה אני עושה את מה שאני עושה וכל פעם לבחון מחדש את כל המטרות ביניים ולראות אם זה משרת את מטרת העל ואם זה עדיין רלוונטי. הדבר השני זה לקחת אחריות על העסק, ופה זה באמת מתחבר גם לעבודה שלנו ביחד, על כל העזרה שאתה עוזר לי עם הפיננסים. אני במשך שנים פשוט לא התעסקתי עם המספרים של העסק. פשוט עבדתי על איזשהו מוד של הישרדות, ופשוט חייתי את החיים איכשהו, מהיד לפה. ורק בתהליך שלנו בשנה האחרונה, אני סוף סוף לוקחת את זה והופכת את עצמי מעצמאית לבעלת עסק, וממש עם תחזיות ותוכניות קדימה, ומתכננת את המיסים. לפני זה הייתי פשוט לוקחת את כל השקית של החשבוניות, זורקת את זה אצל הרואת חשבון, וכזה, אני לא רוצה לשמוע על זה כלום, סדרו לי את זה. אז היום אני יותר בעניינים.
אפשר להגיד כמה חסכנו לך פחות או יותר?
חסכנו כמה אלפי שקלים כל חודש, כן?
הגענו פה לאיזה 30 אלף שקל השנה.
באמת? אתה חושב?
לא, חשבתי את זה, כן.
כן?
30 אלף.
וואו. טורף. אז כן, אז באמת משתלם לקחת אחריות ולא לפחד. אני פשוט פחדתי מזה. זה מאוד, מאוד משתלם לא לפחד מזה. טוב, דיברנו על התמדה ודיברנו על לא להיות לבד עם העסק. הנה, נגיד לקחת עזרה מיועצים, להתמודד עם כל מיני שאלות בצורה יותר מקצועית ולא פשוט כזה לתת לדברים... לקרות. אז כן, זה דבר שאני מאוד ממליצה.
יפה.
כן, נראה לי שזהו.
מעולה. האמת שבני אדם לא תומם בלזרום. צריך להפסיק לזרום, לקחת אחריות.
כן, כל הקטע הזה של ספונטניות וזה, זה לא באמת...
זה טוב לחיים האישיים, כן? אבל לא לעסק.
לא לעסק.
Alright, thank you, Ray. היה ממש...
קחו אחריות על העסק שלכם.
יאללה, ביי.
ביי.